ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. ב-17 לנובמבר חגגתי 27 שנים מהיום שבו הפכתי לעורכת דין. 27 שנים של עיסוק בנבחי מערכות יחסים, של הצצה לתוך חדרי חדריהם של זוגות, לתוך חשבונות הבנק שלהם, הסטיות שלהם, הדפוסים שלהם, שאיפותיהם, הפחדים שלהם, החרדות שלהם, יצר הנקם, הרוע, העליבות, הנדיבות, טוב הלב, אומץ הלב ושברונו. חלקם מתגלים במלוא חוזקם ותפארתם וחלקם בעליבותם, כולם אנושיים. הליכי גירושים ומשברי חיים הם אירועים משני חיים במלוא מובן המילה. הם מעבירים אותנו לחיים אחרים, שונים לגמרי מהחיים שלפני. והמעבר הזה מפחיד. הוא מפחיד לא רק את אלה שהוא נכפה עליהם, אלא גם את אלו שבחרו בו. הפחד הוא בעיקר מהלא לא נודע ומחוסר הוודאות שממתינה בעבר השני. ובגלל הפחד הזה, אנשים נאחזים במערכות יחסים הרסניות, בניסויים פוגעניים, ברכוש, בילדים, או בתקווה שהפעם הכל יהיה אחרת, והאדם שיתעלל בהם במשך שנים ישנה את אורו ויהפוך חברבורותיו. ההאחזות הזאת היא אשליה מוחלטת. החיים המשיכו לזרום כמו נהר, גם אם נתעקש לאחוז באיזה סלע. הרקליטוס אמר שאדם אינו יכול לחצות את אותו נהר פעמיים, כי הנהר אותו נהר והאדם אינו אותו אדם. העיקרון הזה שמיוחס להרקליטוס נקרא פנטרי, ומשמעותו הכל זורם, ואנחנו נמצאים בשינוי מתמיד. ואם ממילא הכל זורם והכל נתון לשינוי מתמיד, אני רוצה להציע לשחרר. לשחרר מתוך אמונה וידיעה פנימית, שבמקום מה ששחררתם יבוא משהו טוב יותר, שהשחרור מפנה מקום לטובה. אל תטעו לחשוב שאם אתם משחררים, אתם מוותרים על משהו שחשוב לכם או נכנעים לקושי. למעשה, שחרור הוא אחת הבחירות העוצמתיות והאמיצות ביותר שאדם יכול לעשות. השחרור לא נובע מחולשה, אלא מתוך הכרה עמוקה בכוח שיש לנו להפסיק להיאחז במה שכבר לא משרת אותנו ולפנות מקום לדברים חדשים וטובים יותר. ואם בחרתם במודע לשחרר, קבלו החלטה שהשחרור יהיה לטובה. ההחלטה הזו יכולה לשנות לחלוטין את חייכם, ובפרפרזה לאמרתו של הנרי פורד, אם אתם מאמינים שאתם משחררים לטובה, ואם אתם מאמינים שלא, בשני המקרים אתם צודקים. ומתוך המקום הזה של לשחרר לטובה, קבלו ארבעה דברים שמומלץ לשחרר בגירושים. הדבר הראשון, לשחרר את הבית. כשדנה ורמי התגרשו, הוא רצה למכור את הבית והיא נאבקה עליו. גם ככה רעיון הגירושים היה לה קשה. והיא מאוד חששה שהילדים יאבדו יציבות. הבית היה תמיד הדבר היחיד שיציב בחיים שלה והיא נאחזה בקירות. הקטע הוא שהיא לא יכלה להרשות לעצמה לרכוש את החלק של רמי בבית, גם לא אחרי שכיזזנו כל מיני סכומים שהוא צריך היה להעביר לה. והיא רצתה לקחת משכנתה מאוד מאוד גדולה ולשעבד את החיים שלה. הכל בשביל להישאר עם הבית. רמי מצד שני ממש לא עשה לה חיים קלים. תכלס, הוא יכול היה להשאיר לה את הבית. הוא יכול היה לוותר על החלק שלו, במיוחד כששניהם ידעו שמצפה לו ירושה גדולה מאוד ולמה ממש לא. אבל רמי לא הסכים ולא ניתן היה לחייב אותו משפטית. אין חוק שכופה נדיבות לב. אז אמרתי לה, ומה אם תשחררי את הבית? את הרי לא באמת צריכה בית כל כך גדול, שכולו מלא באנרגיה של רמי, שהקירות שלו ספגו במשך שנים את הקטנות והשפלות שלך. מה יקרה אם פשוט תמכרי את הבית, ותקבלי את מה שמגיע לך, ותקני דירה חדשה עם אנרגיה טובה? מה יקרה? היא לא מהרה להסכים. דנה נאחזה בבית כאילו היה רפסודה שמותירה אותה מעל מים סוערים. ורמי קיבל ייעוץ משפטי לא לעזוב את הבית עד שלא נגיע להסכם או עד שהבית ימכר. ובינתיים היה ממש ממש קשה לדנה והיא לא יכלה לסבול את הנוכחות שלו, לא יכלה לשמוע אותו נושם. חלף חודש מהשיחה שלנו ועד שהתקשרה ואמרה, אני רוצה למכור את הבית. סליחה? מסתבר שהיא פגשה חברת עבר שבדיוק התגרשה ועברה לדירה בבניין גבוה וחדש כזה, והיא הזמינה אותה לבקר. וכשהיא נכנסה לדירה, היא הבינה והחליטה לשחרר. תוך שבועיים הגענו להסכם. כעבור שנה היא כתבה לי כמה היא מאושרת ששחררה את הבית. כמה אנרגיה חדשה וטובה יש בדירה החדשה, והנה יש לה גם אהבה חדשה. רבים אוחזים בשאיפה לשמור לבעלותם את קירות הבית. לפעמים זה אפשר, אבל לפעמים השאיפה הזאת לא מקדמת. למרות שקירות הבית מסמלים יציבות וקורת גג וביטחון, הם גם עוצרים בתוכם את כל האנרגיה הקודמת של המשפחה שהתפרקה, ולכן לפעמים שווה לשחרר אותם, אבל לשחרר אותם לטובה ולבנות לעצמכם כן חדש עם אנרגיה טובה ועם מלא אהבה. הדבר השני שמומלץ לשחרר הוא את הכמיהה לצדק. אחרי 27 שנים כעורך הדין לדיני משפחה, אחת התובנות הכי מוחלטות שלי הם שצדק הוא עניין יחסי. כל אחד אוחז בצדק משל עצמו, והרבה פעמים אין בין מה שנראה לכם צודק לבין המצב המשפטי שום דבר, ולא תמיד ניתן להשיג בהליך משפטי את הצדק שלכם. לכן מומלץ לשחרר את הכמיהה לצדק ולהבין היטב מה בדיוק המצב המשפטי. אז מה, בבית משפט לא יהיה צדק? הוא יקבל חצי מהבית אפילו שהוא לא שילם כלום? שאלה רונה שאביה רכש להם במתנה דירה לאחר הניסויים ורשם אותה על שם שניהם. וגם לא טרח לדרוש הסכם המון. כעבור עשור שהם היו נשואים, גדי גם בגד בה עם מזכירתו הצעירה, וגם דרש חצי מהדירה שרשומה לבעלותו בטאבו. רונה הרגישה שאין פה צדק בשום צורה. הוא גם יקבל חצי דירה, וגם ימשיך בחייו עם הכסף של אבא שלה ועם המזכירה הצעירה, נראה לו. גדי, לעומת זאת, חשב שאחרי עשור שהוא פרנס את רונה, וגם ספג ממנה לא מעט השפלות על זה שהוא לא מוצלח כמו אבא שלה, בצדק מגיעה לו חצי דירה. בבתי משפט לפעמים אין צדק ואין חמלה. רגש בוודאי אין. תשחררו את האשליה הזאת. לבית המשפט הולכים רק כשאין ברירה, כשמישהו מבקש למנוע מכם את זכויותיכם החוקיות, יש מקום לפנות לבית המשפט. ויחד עם זאת, לזכור, השופטים הם בני אדם. העוול הפרטי שלכם נמזג לתוך עוולות רבות שמוטלות לפתחם מדי יום. הידיים שלהם מלאות עבודה, ובשביל להגן על הנשמה שלהם הם צריכים לסגור את ליבם. ועם לב סגור, מה לעשות? אין חמלה. בין אם רונה צודקת ובין אם הצדק עם גדי, משפטית גדי בעלים של חצי דירה, ורונה צריכה להתקדם מעלה ולשחרר את הכמיהה הזאת לעשות צדק. ואיך משחררים לטובה את הצדק? כשאת מבינה שהשחרור הזה חוסך לך את העלויות הנפשיות והכספיות של הליך משפטי, את משחררת את הצורך להציג צדק ומשיגה ודאות ורגיעה ויכולת להתקדם בחיים שלך הלאה. במקום להיתקע שנים בתוך הליך משפטי שהוא גם תובעני באלף וגם תובעני בתת. הדבר השלישי שמומלץ לשחרר הוא לשחרר את הצורך לגרום לצד השני להבין מה הם עשו לכם וכמה הם פגעו בכם, ולשחרר את הצורך להוכיח להם שאתם בסדר. לשחרר כי ההמתנה להבנה מצידם כובלת אתכם לעבר. לשחרר כי אין לכם סיכוי לקבל את מה שרציתם. זו הסיבה שאתם מתגרשים. אם הם היו מסוגלים להתחרט באמת ולפני שזה מאוחר מדי, כנראה שלא הייתם מגיעים לתאום הגירושים. אבל אם אתם נפרדים, שחררו. כל עוד תמשיכו לעסוק בכאב, ברצון לקבל התנצלות, בניסיון לקבל הסברים או ברצון לסגור מעגל, תישארו תקועים במערכת הקודמת. רק אם תשחררו, תתקדמו הלאה. וכאן אני רוצה לספר לכם על שתי מלכות שפגשתי השבוע. הראשונה שמעה כל החיים שהיא חולת נפש שצריכה אשפוז. היו שנים שהיא לחלוטין האמינה. היא נישאה לו בגיל צעיר ועברה לצידו חיים שלמים של התעללויות והשפלות, ובסוף היא התעקשה ללכת לטיפול. זה לא היה קל, כי הוא מאוד מאוד התנגד, ואפילו הוא איים להתגרש ממנה אם היא תלך לטיפול. זה אחרי שהוא אמר לשנים שהיא חולת נפש וצריכה טיפול, אבל עזבו. בסתר ליבו הוא פשוט ידע שאם היא תתחזק נפשית, היא תעזוב אותו. והוא צדק. כשהיא אמרה לו שהיא מבקש להתגרש, הוא אמר, אם תתגרשי ממני, אני אקח אותך לבית משפט ואני אוכיח שאת חולת נפש. טוב, היא שמעה את זה כל כך הרבה פעמים שהיא כמעט לא התרגשה והיא ענתה לו, אם תגרור אותי לבית משפט, אני אספר כל מה שעברתי איתך ואני לא אגיד מילה אחת של שקר. הוא הביט בה בכעס ואמר, אז את רוצה להרוס לי את החיים? היא אפילו לא טרחה להמשיך את השיחה. הטיפול שחרר אותה מהשאיפה להוכיח לו שהוא טועה והיא צודקת. שהיא לא עשתה לו כלום ושהיא תמיד הייתה אישה טובה, הטיפול לימד אותה לשחרר ולהתקדם הלאה. היא בחרה לעזוב בלי להסתכל לאחור, בלי לטבוע בבוץ הקורבני ובלי להסביר לו שהוא טועה ולהתחנן שיבין למה. עם המלכה השנייה הגעתי השבוע לבית המשפט. במשך כמעט שנתיים היא עשתה הכל בשביל להגיע איתו להסכם. זה לא הלך. הוא לא היה מסוגל לסלוח על זה שהיא החליטה להתגרש ממנו, ולא היה מסוגל לשחרר את העלבון ואת האומללות, כמו גם את מחצית הרכוש שמגיעה לה והוא חז בו. היא ראתה אותו במסדרון בית המשפט והיא ניגשה אליו. במקום לכעוס ולהאשים אותו שהם הגיעו עד הלום ולא סיימו בהסכם למרות כל הוויתורים שהיא ערכה, היא חייכה ואמרה לו, אל תדאג אבי, אנחנו נעבור את זה ואחר כך הכל יהיה בסדר. לעורכת הדין שלו היא ניגשה, לחצה את ידה בחיוך ואמרה, שיהיה לכולנו בהצלחה. וככה כמו מלכה היא נכנסה לדיון. ברור שהיה דיון טוב. ככה זה כשמשחררים לטובה. הדבר הרביעי שמומלץ לשחרר הוא את הצורך לשלוט על הכל. אחד הקשיים הכי נפוצים בהליך גירושים הוא אובדן השליטה. במשפחות רבות, ותסלחו לי על ההכללה, הוא שולט על הכסף והיא שולטת על הילדים. לשניהם קשה לשחרר את השליטה הזאת ולכן הם יוצאים למאבק משפטי שסופו רוב הזמן ידוע מראש. גירושים כרוכים תמיד באובדן שליטה. ככל שיש לאדם צורך רב יותר בשליטה, כך הליך הגירושים קשה לו יותר, למרות שהשליטה הזאת היא אשליה. הסברה השגויה שאם הילד ילון אצל אבא שלו משהו רע יקרה לו, נובעת מהצורך בשליטה ומהקושי לשחרר, אבל סטטיסטית יכול לקרות לו משהו גם בגן ובבית הספר, תשחררי, הוא אבא שלהם, כן, גם אם הוא נרקסיסט, פשוט תשחררי אותם. והטענה שאם אשתך תקבל חצי מהכסף, היא לא תדע מה לעשות איתו, או שלא מגיע לה כי היא לא עבדה, היא ניסיון עקר לשליטה, שגם אותו מאוד מומלץ לשחרר. אם אין לכם הסכם המון, היא תקבל מחצית מכל מה שנצבר במהלך הניסויים, גם אם אתה חושב שלא מגיע לה, וגם אם תנהל הליכים קשים. אם תשחררו את הצורך המדומה לשלוט בהכל, תזכו ברגיעה, תוכלו לסיים את הסכסוך, והכי חשוב, תתקדמו הלאה. כי החיים הם נער שלא מפסיק לזרום, זוכרים?